טוב, אנחנו ממשיכים את פירוש המהר"ל על עשר הדברים שנבראו בין השמשות בערב שבת בין השמשות, כן. והמהר"ל התחיל את הבירור על ידי עבד פירושו של הרמב״ם, והוא סובר אחרת. הוא כמובן יגיד עכשיו מה באמת הוא חושב. אבל אנחנו ב... עם... מה? רש למד בית. ברש למד בית. אבל עם דעתו שלכך הוא שם בטבע הדברים שנבראו בששת ימי בראשית שהשתנו. אם כן, שיטות הרמב״ם, נזכיר אותה, מה שעמדנו אתמול, היא שבעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כבר שם בטבע הנבראים להיות מוכנים לנס. זאת הייתה דרכו של הרמב״ם. ומדוע ככה סובר הרמב״ם? בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, שלא ייתכן אצל הקדוש ברוך הוא שינוי רצון. ואם כן, הקדוש ברוך הוא שידע את הכל מראש וצפה את הכל מראש, ידע שיום אחד יצטרך להיות נס. לכן הוא הכין את הנס כבר בטבע, הוא כבר הכין את הנס בתוך מעשה בראשית. דבר שני, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישנה לגמרי את הטבע שהוא בעצמו ברא. הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואם כן לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא בעצמו ישנה ממה שהוא ברא. אז אומר המהר"ל, תלוי למה אתה אומר את זה. אבל אם דעתו שלכך הוא שם בטבע הדברים שנבראו בששת ימי בראשית שהשתנו, לא מפני שאין יכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות כרצונו. תלוי למה אתה אומר את זה. אם אתה אומר את זה כי באמת לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יוכל לשנות את מה שהוא ברא, זה אני שולל, אומר המהר"ל. ודאי שזה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא יכול הכל. גם לשנות דבר שכבר נקבע. הקדוש ברוך הוא חופשי. אל תקרא חרות אלא חירות. יש אצל ריבונו של עולם חירות מוחלטת. לכן גם שינוי ייתכן. לא נקבל שזה יהיה מחוסר יכולת אלוקית. אבל דעתו הוא מפני שהשם יתברך ישלים העולם ואין כל חדש תחת השמש. שיהיה השם יתברך עושה בריאה חדשה בעולם. כי דבר זה אין ראוי שיהיה זה נחשב חורבן העולם עם קיומו. וכאילו היו שני הפכים ביחד. כי אם קיום העולם יהיה נמצא חורבנו. ואין ספק, כי אם לא שם השם יתברך בכוח העולם לקבל שינוי, כמו זה היה כאן חורבן העולם. ודבר זה לא ייתכן לומר כלל. ולפיכך אמרו, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, כי לא עם אלו שזכר בלבד יתנה, דהיינו מפני שידע השם יתברך, כי בסוף יהיו צריכים ישראל לזה הנס, שאין הדבר כך, רק שיתנה עם העולם הטבעי, שלפעמים כשירצה השם יתברך יהיה נוהג שלא על פי הטבע. אבל צריך להסביר בדעת הרמב״ם שמה שהקדוש ברוך הוא הכין מראש תנאי לנס, זה לא בגלל חוסר היכולת האלוקית, אלא אדרבה, זה בגלל שלמות העולם. כי אם הקדוש ברוך הוא היה בורא עולם ואחר כך צריך לבטל אותו מפני הנס, זאת אומרת שיש כאן בריאה לא שלמה. כאילו אתה צריך לשבור את הטבע כדי לאפשר את הנס. הוא קורא לזה חורבן עם בניין. כי מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, כמו שהסברנו אתמול, בראשית ברא אלוקים, התרגום אומר, בחוכמתה ברא אלוקים שמיים וארץ. את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלמות, שלמות חוכמתו. ואם כדי שיהיה נס, הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לבטל את העולם כמו שהוא נוהג, הטבע של העולם, כדי לאפשר את הנס, אז זה ביטול העולם. איך ייתכן? הרי הוא נברא בחוכמה אלוקית. לכן מצד זה, דווקא מצד השלמות, צריך לומר שהקדוש ברוך הוא הכין בתוך העולם את הנס. נכון? זה מה שהמהר"ל אומר, ככה צריך להסביר את הרמב״ם. מה? לא. כי אם אתה לא... זה בדיוק העניין. אם אתה לא אומר התנה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, וכשמגיע הזמן שיש צורך בנס, מה אני עושה? שובר את הצעצוע הזה שנקרא עולם. כן, אבל הוא מסביר, כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא התנה, על צד מה הרמב״ם אומר התנה, בגלל שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישנה את דעתו, ולא ייתכן לשנות את הטבע. עכשיו אתה אומר, למה לא ייתכן לשנות את הטבע? כי אחרי שהטבע נקבע, אי אפשר לשנות אותו. חוק ולא יעבור. אז אומר המהר"ל, תלוי מצד מה אתה אומר את זה. אם אתה אומר את זה מצד החוסר היכולת האלוקית, חלילה וחס, הקדוש ברוך הוא בוודאי יכול לשנות. גם מה שהוא בעצמו ברא, הוא יכול לשנות. מצד היכולת, הוא ודאי יכול לשנות. אלא יש אפשרות אחרת להגיד, למה הקדוש ברוך הוא התנה? לא בגלל חסר יכולת. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יהיה. למה? כי זה מעלת העולם שלא יהיה שינוי גמור בעולם. התנאי, מה אומר? מה הכוונה כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא התנה כבר את התנאי בזמן הבריאה שיוכל להיות נס? מה זה אומר? ש? יפה. זאת אומרת, כשיאנס, לא יהיה ביטול לעולם. העולם לא מתבטל. הוא כבר כולל, הוא כבר מכיל בתוכו, בעומק החוק שבו, הוא מכיל בתוכו את האפשרות של נס, האפשרות של שינוי. אז זה לא נקרא ביטול. זאת דרך נכונה להסביר למה הקדוש ברוך הוא התנה. הוא התנה לא בגלל שהוא לא יוכל לשנות, הוא יוכל לשנות. אבל אדרבה, כדי שזה יחשב עולם באמת שלם, אדרבה, אני אומר, העולם הוא טוב, הוא כבר כולל את כל האפשרויות. הוא כולל את האפשרות ללכת לפי הטבע, והוא כולל את האפשרות ללכת לפי הנס. וזה כבר כלול בתוכו. לכן זה לא נקרא ביטול העולם, זה לא נקרא חורבנו. אחרת, מה אתה צריך להגיד? שכשבא נס, למשל, דוגמה, שהקדוש ברוך הוא שם את הים לחרבה, נכון? חרבה זה כמו חורבן.
זה לא ביטול זמני?
מה?
זה לא ביטול זמני?
זה ביטול זמני לפי הצורך. אבל הוא לא ביטול באמת. ביטול זמני הוא לא ביטול. הוא לא רק שהוא לא ביטול, הוא בעצם חלק מן החוק שכבר נמצא בתוך הטבע. כן.
התורה קדמה לבריאת העולם.
כן.
אז אולי אם התורה קדמה לבריאת העולם, כן. והתורה הגיעה לתוך העולם, היא לא נחשבת שינוי של העולם, אלא נחשבת תוספת בעולם, אז אולי הנס, גם באותה קטגוריה, לא נחשב שינוי פגימה בבריאה, אלא מין תוספת כזאת שהיא לא פוגעת
אתה אומר נכון, אתה אומר נכון, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה להסביר, רוצה להגיד שיש לומר שהתנאי שהקדוש ברוך הוא מתנה עם מעשה בראשית מראש, כן, זה עוד חוק שנמצא בתוך העולם. זאת אומרת, זה לא שאני צריך לשים את הצידה, את הטבע, את החוקים הרגילים של העולם, אני דוחה אותם הצידה ואני אומר, עכשיו אנחנו חייבים משהו אחר לגמרי. לא? אדרבה, העולם הוא כל כך שלם שהוא כולל גם את זה וגם את זה. הוא כולל גם את הסדר הטבעי וגם את הסדר הניסי. הוא כבר כולל אותו. זאת אומרת, זה עולם מאוד שלם. תאר לעצמך עולם שכולל גם את זה וגם את זה. זה עולם מאוד שלם. כמו שהאדם כולל לידתו, פטירתו, תחייתו. כשאנחנו אומרים שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בתחיית המתים, מה אנחנו מתכוונים לומר? שכשהאדם בא לעולם, במציאות החיים שלו, כלולה תחיית המתים. לכן המשנה בפרק חלק צריכה לומר מי הם אלה שאין להם חלק בתחיית המתים. אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, אתה צריך לשלול את החוק המוכן. מצד האדם, אדם מישראל, החוק שבו הוא חוק של תחיית המתים, מראש. ככה הוא בא לעולם. עם אפשרות של תחייה, לכן הגמרא אומרת שיש ללמוד תחיית המתים בקל וחומר מלידתו של אדם. אם אדם שלא היה בעולם, מופיע בעולם, אדם שכבר היה בעולם, ודאי שיחזור להיות בעולם. קל וחומר פשוט, נכון? יופי. זאת אומרת, מה בא החוק הזה לומר בעצם? שבכל אדם שנולד, יש לו כבר את התכונה, יש לו כבר את הסגולה, לקום לתחייה. צריך שהאדם יעשה משהו כדי לבטל מעצמו את הסגולה הזאת.
כך ליום יש את הסגולה להיחצות.
מה?
כך ליום.
יפה, בדיוק. זה נקרא תנאי שהקדוש ברוך הוא התנה עם הים. לים את הסגולה להיחצות, להיבקע. אני לא צריך להמציא חוק חדש. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנה את זה עם הים, מה זה היה אומר? שהקדוש ברוך הוא ברא ים, מאוד יפה, יש ים, לים יש תפקיד, שני שליש מן העולם זה ים, כידוע. שליש יבשה, שני שליש ים. בא יום אחד, ועם ישראל צריך לעבור, והים מפריע. נכון? הוא מפריע? אז מה עושים? אז מבטלים ים. אבל לבטל ים זה לבטל את חוק הבריאה. כי כשהקדוש ברוך הוא הכין את עולמו, הוא הכין אותו שני שליש ים, שליש יבשה. אם אתה עכשיו מייבש, אם אתה עכשיו פוגע באותו ים שבני ישראל עוברים, זאת אומרת שאתה מבטל את חוק הבריאה. בעיה? איך אתה מבטל את חוק הבריאה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא אותו כך שהוא צריך יום אחד לבטל אותו? יש אנשים, אגב, זה חשוב מאוד שנבין את הנקודה הזאת, נסביר לכם למה. הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, כי יש אנשים שחושבים ומדברים על חורבן העולם.
2012,
בסדר. אז כבר יודעים מתי. אוקיי, בסדר. בסדר, לפחות שנדע. נדע מתי התאריך, אוקיי. זה התאריך, אוקיי. כן, זה בסדר. יש כל מיני, זה, כל כמה חודשים מישהו מודיע על חורבן העולם, בינתיים הוא מחזיק מעמד. אבל אתם מבינים שלפי זה, לפי זה, זה חוסר אמונה. לדבר על חורבן העולם זה חוסר אמונה. כי מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שלם. אז מי ש... אם הפרי מעשה ידיו של הבורא לא שלם, מה זה אומר?
שהבורא לא שלם.
יפה. אתם מבינים למה המהר"ל נלחם על זה? אתה חייב להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם. שלא צריכים להחריב שום דבר. לכן צריך לדבר על התנאי שהקדוש ברוך הוא התנה, שמעשה בראשית הוא כולל כבר את האפשרות של השינוי. לא צריך להחריב את העולם בשביל זה. שהם שחושבים, גאולה זה רק שיחרב העולם. זה נקרא גאולה? שבשביל זה צריך להחריב את העולם? מה קרה כשהקדוש ברוך הוא עשה את התוכנית? הוא לא חשב נכון, חס ושלום? והוא לא צפה, והוא לא ראה. מה? נו, אתה רואה שדור... קודם כל, דור המבול, אגב, זה בדיוק האשמה הכבדה שרובצת על אותו דור. מה האשמה הכבדה שרובצת על אותו דור? שזה החורבן לא בא מצד הקדוש ברוך הוא חס ושלום, הוא בא מצד האדם. האדם הוא מחיב את העולם. יגאל. אם היום האדם, אם האדם היום יתחיל לסחוף את כל העצים בעולם, אז מה, אתה נתחיל לנשים את הקדוש ברוך הוא? שזה גורם לחורבן. היום כולם כבר מודעים לזה, שבגלל שמצמצמים את היערות בעולם, העולם בסכנה. אתה מחסל את הריאות של העולם, כי היערות משמשים ריאות לעולם. אז מה, נשים את הקדוש ברוך הוא בזה? זה דבר ראשון. דבר שני, אם החורבן, עדיין משהו ניצל, אז לא היה חורבן טוטלי. עובדה היא שהיונה, כשהיא יוצאת החוצה, בסוף היא מוצאת על הזית. אז אין פה חורבן גמור. יש פה חורבן זמני, אבל לא גמור. ואחר כך לאט לאט העולם נבנה מחדש. ונוח יוצא מן הטבע והוא נוטע כרם. יש עוד, זאת אומרת, יש המשכיות לעולם בסופו של דבר. אין פה, לא היה חורבן. כדור הארץ לא התפוצץ. יש אנשים שדברים על התפוצצות כדור הארץ, לא נכון. אסור לחשוב ככה. כן, כן.
מה שרציתי להגיד זה שעוד סיבה שאני חושב ששינוי העולם זה לא קשור, לא פוגע בשלמות של הקדוש ברוך הוא, זה בגלל ש גאות ושפע. למשל כשהים נחצה, אתה אומר שני שליש מים, ואחר כך זה משתנה, זה, ופתאום יש שני שליש יבשה או משהו כזה. אז גם גאות ושפל אמור להיות בעצם פגיעה ביצירה של הקדוש ברוך הוא, אבל לא, זה חלק מהעולם, העולם פשוט.
אבל זה חלק מן החוקים, זה לא קיצוני, זאת אומרת. אתה מבין, גאות ושפל זה כל יום.
כמו
יום ולילה. מה? בדיוק, גאות וזה. זה לא שאתה תגיד, פתאום נעלמה השמש, וואי, מה קרה, חורבן. לא חורבן. יש לעולם מנגנון שמאפשר לו להמשיך להתקיים גם בלילה. ובגאות ושפל זה חלק מהחוקים שנמצאים בתוך העולם. הנס הוא לא ככה. הנס הוא התערבות בניגוד לחוקים. אומנם יש כאלה שמנסים להסביר את הניסים בכל זאת על פי דרך הטבע, אבל זה לא דרך התורה. התורה לא רואה את זה ככה. התורה רואה שבאמת, באמת הנס זה התערבות בתוך המציאות הטבעית. אבל השאלה היא, איך אתה מתערב? אחרי קרקע, ריבון של עולם. אנחנו מאמינים באמת שבחוקים הטבעיים. יש אמת בחוקים הטבעיים. חוקים טבעיים זה לא בצוהר. יש אמת בהם. האמת האלוקית. הרי מי המציא את החוקים האלה? מי קבע אותם? מי טבע אותם? מי סידר אותם? זה השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, מסקנה, מי שם את החוקים האלה? הקדוש ברוך הוא. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא התורה. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם את החוקים. אז יש בחוקים האלה חוכמה אדירה. המדע לומד להכיר את החוקים האלה כמעט 6,000 שנה, והוא לא עוד ירד לעומק החוכמה שבחוקים האלה. כן.
אבל אמרנו בפסקה הקודמת שהמעבר חולק על דברי הרמב״ם.
נכון.
עכשיו הוא מסביר אותו?
עכשיו הוא חולק על דברי הרמב״ם בתפיסה היסודית. אבל הוא אומר, גם כשאני שומע את דברי הרמב״ם, אז יש לי שני דברים בדברי הרמב״ם. דבר ראשון, שלא ייתכן אצל הקדוש ברוך הוא שינוי רצון. אתמול למדנו, אומר, מה פתאום? הנה, אנחנו רואים, וינחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אז מצד שינוי הרצון, אנחנו רואים שכן, לפעמים גזרות מתבטלות. דבר שני, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את הטבע שהוא ברא, השאלה מה אתה מתכוון? אם אתה מתכוון מחוסר יכולת אלוקית, אני יכולות לתלות את זה ברמב״ם. שהרמב״ם יגיד שלהקדוש ברוך הוא אין את היכולת לשנות את חוקי הטבע, לא ייתכן. אלא מה, אני צריך בכל זאת להבין בדברי הרמב״ם שהוא התכוון להגיד שלפי הרמב״ם הבריאה נבראה בצורה כל כך שלמה שהיא כוללת גם את האפשרות של השינוי. אתה צודק, פה הוא מסביר את הרמב״ם. כי גם אם אתה חולק על הרמב״ם, אבל בכל זאת אי אפשר לתלות ברמב״ם דברים שלא ייתכן שהרמב״ם אמר. בסדר? כן.
הרב, קשר בין שינוי לטוב ולא טוב, יוצא שאחרי היום הראשון, הקדוש ברוך הוא לא צריך לברוא את היום השני, כי היום הראשון צריך להספיק לו, והיום הראשון יער כי טוב. אבל לא, הקדוש ברוך הוא מוסיף טוב על טוב, הוא בורא גם את היום השני, והוא בורא גם ביום השלישי.
אתה שואל, אתה שואל.
אני לא יודע, אני...
לא, אני מבין מה שאתה שואל, אתה שואל שאלה יפה מאוד. אתה אומר, לכאורה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ביום הראשון, אז הכל כבר, מה זאת אומרת, מה... איך יכול להיות שאחר כך אני צריך להוסיף? מה, 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 מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בורא דבר הזה. זה לא חלילה אדם שעושה מכשיר, אומר, טוב, לא מספיק משוכלל, אני משכלל טיפה יותר. ואחר כך אומר, אני אשכלל עוד יותר. וכל פעם אתה צריך מחשב חדש. למה? או פלאפון חדש. כי הפלאפון הוא בדור הראשון, שני, שלישי, ואני כבר לא יודע איפה, איזה דור אנחנו נמצאים כרגע בפלאפונים. אבל זה אומר שבקיצור צריך לשכלל. אז ככה שואל
מושיק.
מושיק אומר, נכון? זה הביא את הראשונים, לא מעט ראשונים, ביניהם רש"י ורמב"ן, לומר שהכל נברא ביום הראשון. מה שאנחנו שומעים זה אחר כך ההוצאה לפועל של מה שנברא ביום הראשון. ביום הראשון הכל כבר היה כלול, אתה צודק. חייבים לומר שהחוכמה האלוקית היא באמת חוכמה כוללת, והי ערב, והי בוקר, יום אחד, לא יום ראשון, אחד. הכל נברא, הכל אחד, הכל שלם, לא חסר שום דבר, ההוכחה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים המפרשים, מה זה את השמיים? כל מה שבשמיים, לרבות. ואת הארץ, כל מה שבארץ. קיצור, פסוק ראשון, הכל נברא, לא חסר כלום. צודק? באמת ככה צריך להיות, ככה צריך להבין.
אז לפי זה, גם מה
שקורה
היום נברא אז.
ברור,
נכון,
ברור, ברור. זה כמו מגילה שהולכת ונפתחת. ולאט לאט אנחנו מגלים מה הקדוש ברוך הוא, כן. זה נדמה לי הגאון מווילנה אמר. הגאון מווילנה אמר, כל התורה נמצאת בסיפור מעשה בראשית עד פרשת ויחולו. וכל מה שכתוב בתורה עד פרשת ויחולו, כלומר עד ויחולו השמיים והארץ וכל זמן, ויחולו, הכוונה מה זה ויחולו? הכל, ויחולו זה מלשון כל, הכל כבר נברא. כל זה נמצא כבר בפסוק הראשון. וכל מה שנמצא בפסוק הראשון כבר נמצא במילה הראשונה בראשית. וכל מה שנמצא במילה הראשונה בראשית, נמצא באות ב' של בראשית. טוב, זה צריך להיות הגאון מווילנה לראות את זה. אבל ככה מביאים משמו. שבעצם, בוודאי הכל כלול. אנחנו רק פותחים את המגילה. ההיסטוריה הזאת היא כדי ההיסטוריה שאנחנו מכירים, היסטוריית העולם, זה פתיחת המגילה של הבריאה. שכל שנה שעוברת, כל זמן שעובר, פותח ומגלה יותר ויותר. האדם לא ממציא כלום. אדם משתמש במה שנברא, הוא לא ממציא. אין פה המצא יש מאין מצד האדם. כל שכלול האדם הוא יש מי יש. אין שום דבר יש מאין. יש מאין זה מה שכתוב בראשית ברא. המילה ברא, המשמעות האמיתית שלה זה יש מאין. אז איפה זה מופיע? רק בפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. טוב, נמשיך בדברי המהר"ל. ודבר זה לא ייתכן לומר כלל. שמה? שיהיה חורבן אחרי שכבר נברא העולם. אם אתה מבטל את הטבע כדי שיעשות נזק, זה ייקרא חורבן. ולפיכך אמרו, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, כי לא עם אלו שזכר בלבד יתנה, כלומר לא רק עם אלה שמוזכרים במשנה בעצם הקדוש ברוך הוא יתנה, זה אחד מן הקושיות של המהר"ל, שאם אתה הולך לפי השיטה הזאת, אז למה דווקא אלה שמוזכרים במשנה? זוכר יהודה? אלא בעצם זה כללי, עם כל מה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות במשך הדורות, הכל כבר יתנה. דהיינו מפני שידע השם יתברך כי בסוף יהיו צריכים ישראל לזה הנס. שאין הדבר כך, רק שיתנה עם העולם הטבעי, שלפעמים כשירצה השם יתברך, יהיה נוהג שלא על פי הטבע. והתנאי הזה, כי העולם הטבעי הזה, קשור עם עולם הנבדל. עכשיו מהר"ל בא להסביר. בעצם בעומק העניין, מה זה אומר הדבר הזה? שהקדוש ברוך הוא, כן, בעצם הכין. מה זה אומר? עכשיו הוא מביא את שיטתו. ומפני, והתנאי הזה, כי העולם הטבעי הזה קשור עם העולם הנבדל. מה זה העולם הנבדל? העולם האידיאלי. נסביר. כשבני ישראל מגיעים מול ים סוף, לפי העולם הטבעי, מי שנכנס לתוך הים, מה קורה לו? טובע. צודק או לא צודק? צודק או לא צודק? לא נכון. לא צודק. אם הוא צדיק, זה לא צודק שהוא מת. אם הוא רשע, סופר צודק שהוא מת. אבל העולם הטבעי יודע להבדיל בין צדיק לרשע?
לא.
לא. העולם הטבעי הוא פועל בצורה עיוורת. יש לו חוק. מי שנכנס לתוך הים, טובע. בין צדיק, בין רשע. לא צודק. זה לא צודק. זה לא צדק. לא צודק, הכוונה שזה לא צדק. יופי. אז אם כן, לא שלם. ולא רק נתתי דוגמה. אפשר להביא עוד דוגמאות רבות. כן?
מי שנכנס
לתוך
של הרעיות, זה גם צדיק
ובכל
התורה. אין צדיקים
שהרעיות לא... רק רגע. זה בדיוק מה שאתה מסביר. מה שאתה מסביר זה מה שהוא אומר. כלומר, מה זה קשר העולם הטבעי עם העולם הנבדל? שבמציאות הטבעית מתגלה הדבר הצודק. הבנת? כלומר, שאתה נכנס לתוך הים, ואם אתה צדיק, אתה לא תובע. אם העולם הטבעי לא מחובר לעולם הנבדל, העולם הטבעי לא מבדיל בין צדיק לבין רשע. מי שנכנס לתוך הים, בין ישראל, בין מצרים, טובים. אם עולם הטבע מחובר לעולם הנבדל, לא, מה פתאום? מי שנכנס לתוך הים, לא תובע. מי שרשע ונכנס לתוך הים, תובע. זה צודק. ועכשיו, הסברנו, מה זה? נס בתוך הטבע. נס בתוך הטבע, אומר המהר"ל, אני אסביר לך מה הכוונה. אתה חושב שיש לנו פירוט בין העולמות. הקדוש ברוך הוא, יש לו עולם אידיאלי, ששם הכל צודק, הכל טוב, הכל יפה, והכל ישר, והכל נכון. ויש עולם הטבע, ששם הצדק לא קובע. אז אומר אומר המהר"ל, לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא ניתק בין העולמות. אלא התנאי הזה, אני אסביר לך מה הכוונה. הרמב״ם הסביר תנאי, הכוונה שבתוך החוקים של עולם הטבע יש אפשרות של נס. אומר המהר"ל, אני מסביר את זה בצורה הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת שמעולם לא נותק הקשר בין העולם האידיאלי, זה נקרא העולם הנבדל, כי הוא לא משועבד לחוקים של החומר, לכן הוא נקרא נבדל. הוא נבדל מהחוקים העיוורים של עולם החומר, והוא משאיר את החופש האידיאלי בעולם. שהרשע יענש והצדיק ינצל. מפני שקישור העולם הזה עם עולם הנבדל קשור העולם הזה עם עולם הנבדל, ולא נעשה מחיצה ביניהם. אתם שומעים מה שאומר המהר"ל? זה מדהים. הוא עושה מהפכה בהבנה. מה שאתה נראה שכאילו יש עולם הזה ועולם הבא, זה בעיניך. אבל בין עולם הזה לעולם הבא יש מגע מתמיד. זה שני עולמות שהם במגע מדי. ומדי פעם בתוך העולם הזה אנחנו מרגישים תכונות עולם הבא. ולכן צדיקים נעשים להם ניסים. למה? כי בעולם הנבדל, העולם האידיאלי, ודאי שכר טוב לצדיקים. לכן מדי פעם בתוך העולם שלנו הטבעי, אנחנו רואים הצלת הצדיקים. כי ככה צודק שזה יהיה. בעולם הנבדל זה באמת ככה. כשאדם מגיע לעולם הבא, הצדיקים באים על שכרם, הרשעים באים על עונשם. בעולם הזה נראה שלפעמים זה לא ככה. נכון? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל לפעמים המגע בין העולמות בא לידי ביטוי. מישאל, חנניה ועזריה, זורקים אותם לכבשן האש, והאש לא שורפת. למה? כי זה לא צודק. שאש תשרוף צדיקים זה צודק? ודניאל נכנס לגובה האריות, והאריות לא אוכלים אותו. למה? מה זה צודק? מה פתאום? אז אומר המהר"ל, אני אסביר לך, אני לא צריך את שיטת הרמב״ם שאומר שהקדוש ברוך הוא היה צריך להכניס את הנס לתוך הטבע כדי שזה לא יחשב חורבן העולם. ככה הוא הסביר את שיטתו של הרמב״ם. אומר לי, יש הבנה אחרת פשוטה, שהמגע בין עולמות, בין עולם אידיאלי, הנקרא עולם הנבדל, כי הוא שונה בחוקים מן החוקים שאנחנו מכירים כאן, לבין העולם הזה, המגע הזה מעולם לא התבטל. כי ביה השם צור עולמים. אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות בבת אחת. כי ביה, באותיות י' כ', ברא שני עולמות. עולם הבא בי', עולם הזה בה'. וכדי שזה יהיה שם השם, שתי האותיות האלה צריכות להיות מחוברות. אחרת זה לא שם השם. חייב להיות מגע בין העולמות, אחרת אין הופעה אלוקית. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשמו י' כ'? זאת אומרת שכדי לגלות את השם, אתה חייב לחבר את האותיות, את האות י' עולם הבא ואת האות עולם הזה. ואז זה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אומר המהר"ל, תדע לך, אני מחדש לך חידוש גדול. אם היו לך עיניים לראות, היית מבין ורואה שיש מגע מתמיד, וכל הניסים שאתה רואה בעולם הזה, מה זה? זה התגלות של העולם הנבדל בתוך העולם הזה. למה? כי לעולם הנבדל יש צינורות שמאפשרים את ההופעה של המציאות האידיאלית בתוך העולם הזה. כן.
רציתי לשאול, פשוט כאן לא יודע איך זה מבחינת הזמנים, אבל האם יש לזה חידוש במה שאומר המהר"ש, שלמשל אנחנו יודעים שיש מקטרגים ויש סנגרים, אז זה לא כבר קשר ישיר לעולם הזה, ואולי זה משהו שאופיע
זה נכון מה שאתה אומר. החידוש הוא בזה שהמהר"ל מסביר לנו ככה את הניסים. זה החידוש של המהר"ל, שזאת שיטתו בהסברת הניסים. הרמב״ם יש לו שיטתו בהסברת הניסים, המהר"ל נותן את הסברו בשיטת הניסים. זה מאוד חשוב להבין את השיטה הזאת. זאת אומרת, תדע לך, אנחנו הולכים בתוך העולם הזה, כן? מסתובבים בתוך העולם הזה, ואנחנו לא שמים לב שיש לנו מציץ מן החרקים. שיש לנו כל הזמן חלונות פתוחים אל העולם האידיאלי. ולכן אתה רואה אנשים שנמצאים באותם התנאים בעולם הזה וגורלם שונה. מה קרה? אותו דבר בדיוק. הם נמצאים בדיוק באותם התנאים והחיים שלהם שונים. למה? מציץ מן החרקים. כי החלונות הפתוחים מן העולם הבא לתוך העולם הזה הם גורמים את המגע הזה שהופך שגורלו של כל אחד ואחד יהיה שונה לפי החיבור שלו למדרגה האידיאלית. כן.
כאילו, אין עולם הזה ועולם הבא, אלא יש שתי עולמות שהם מחוברים, כל אחד צריך להגיע מעכשיו לאחרי זה, מעכשיו לעולם הבא.
בטח, וככה חכמים ניסחו את זה.
כמו מסיעת
ישרים,
שאומר שיש
פה סדור, אז כשהוא חושב שזה כאן אחד... יופי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה כתוב בפרקי אבות. שאת אומרת, עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. זאת אומרת, איך באמת חכמים הבינו את זה? בית אחד. אלא בתוך הבית הזה יש לך פרוסדור ויש לך טרקלין. אבל בין הפרוסדור לבין הטרקלין יש מעבר חופשי. ולפי המהר"ל, זה ההסבר לניסים. זה הגילוי שמדי פעם בתוך המציאות הטבעית מופיע אור של העולם הבא, שהוא כולו אמת, צדק, שכר. רואים את זה. זה ההסבר. זה התנאי, ככה הוא מסביר. והתנאי הזה, כי העולם הטבעי קשור עם עולם הנבדל, ומפני שקשור עולם הזה עם עולם הנבדל, ולא נעשה מחיצה ביניהם, ומעטה לא נחשב כאן חורבן לעולם הטבעי. לא צריך להחיב את העולם הטבעי כדי לאפשר הופעת העולם הנבדל. למה? כי יש קשר. כי לכך נקשר העולם הזה עם עולם הנבדל. כי בעת הצורך, בעת הצורך מתדבק עולם הזה הטבעי בעולם הנבדל ונעשה נס, ולא הניח העולם הזה לגמרי ביד הטבע, שאז היה כאן שינוי העולם כשיהנס. אם היה מנותק עולם הזה מעולם הנבדל, אז נס זה אומר ביטול עולם הזה. פה אין שום ביטול, הם מחוברים. והשם יתברך יסד ארץ על מכוניה, בל תימות לעולם ועד. ולפיכך אמר תנאי, כלומר, שלא מסר העולם אל הטבע לגמרי, רק היה מקשר העולם הטבעי בעולם הנבדל, שיהיה כוח עליו לשנותו, ואין כאן שינוי בריאה. כאילו היה הנס גם כן מעניין העולם הזה. שימו לב מה הוא אומר. כאילו היה הנס גם כן מעניין העולם הזה, שברא השם יתברר בשבת ימי ברא בראשית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשבת ימי בראשית, כן? הוא ברא אותו עם צינורות לגילוי נס. וכך הם פירוש דברי חכמים. אבל שיהיה קשה עליהם שינוי הטבע מצד שאין ביכולתו חס ושלום לשנות, דבר זה אינו כלל. אבל אם חס ושלום תבין שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את העולם, הוא לא יכול לשנות את העולם, ובגלל זה היה צריך להתנות תנאי, כי אין ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לשנות, חס ושלום. מה, אתה מצמצם את היכולת האלוקית? רק שהקדוש ברוך הוא אין מחריב סדר עולמו, והתנה הקדוש ברוך הוא עם העולם, כלומר שלא מסר אותו אלא טבע לגמרי. רק בעת שירצה הקדוש ברוך הוא יחדש נפלאות כרצונו, ובזה אין כאן חורבן לעולם אשר בראו הקדוש ברוך הוא. או שיהיה קשה עליהם שינוי הרצון שיתחדש השם יתברך מרצון אל רצון, כמו שאמר, דבר זה אינו. כלומר, הוא סילק את שתי הקושיות שלכאורה הביאו את השיטה שהרמב״ם הציע, שלא ייתכן שינוי רצון ולא ייתכן שינוי בחוקי הטבע. אז המהר"ל אומר שינוי רצון, קודם כל רואים שיש שינוי גזרות, ולגבי שינוי בחוקי הטבע לא צריך שינוי, לא צריך חורבן. העולם הזה נשאר עולם הזה, אבל יש לו מקומות פתוחים אל הופעת העולם הבא, ודרך המקומות הפתוחים האלה מופיע העולם האידאלי הנבדל בתוך העולם הזה. לכן כשמופיע נס בעולם הזה, זה בכלל לא מחריב אותו, כי ממילא יש פתחים בעולם הזה לאפשר את הופעת העולם הנבדל. אז למה זה לא נקרא חורבן? בסדר? יופי. טוב, נמשיך בעזרת השם.